לפני הכל, ברשות הציבור היקר והאהוב, באמת כיף וטוב לחזור, ולא רק כיף וטוב, אלא חשוב לחזור. עם ישראל צריך את לימוד התורה שלנו, של כל אחד שיכול להוסיף וללמוד. בוודאי כשעוסקים בתורה ככה ברצינות, באופן קבוע. אני רוצה לדבר קצת חיזוק לפתיחת הזמן, מה שנקרא, כי חזרנו אחרי החגים. אז לפני שנעסוק לגופו של עניין ולגופה של הפרשה, אז קצת חזק ונתחזק, ברוך השם, הרבה אנשים וחוזרים. ואתם יודעים שכששומרים על שגרה, אז הכל בסדר, אבל שינוי וסת, כתוב תחילת חולי. ותמיד שיש יציאה לחגים או יציאה לדברים כאלה, לחזור זה קשה. בטח אמרו, רגע, היום, אפילו אני שאלתי את חיים, אמרתי לו, יש היום שיעור, אין שיעור, עוד בין הזמנים, אני לא יודע, בית מדרש, חצי כוח, לומדים, לא לומדים, חוזרים שבוע הבא. כן, אז אתם מבינים, אתם מחזיקים עכשיו את התורה. הישיבות, גם בבני ברק, לא כולם חזרו.
הולכים לצבא.
אז בעזרת השם, בעזרת השם. אז אני רק רוצה לומר חיזוק על הצורך בקביעות וברצינות ובריכוז. אחד הדברים שמאוד קשים בדור הזה, אחד האתגרים שעומדים בפנינו, בעיקר סביב כל הנושא של הטלפונים ומסכים, זה היכולת שלנו להיות תמיד בכל מקום. אנחנו יכולים להיות תמיד בכל מקום. ואז הדבר הזה גורם לשני דברים בעייתיים, שכל אחד הוא בדיוק מהצד השני. מצד אחד, שומעים? מצד אחד, אתה נמצא במקום אחד, אבל אתה לא באמת נמצא שם. אתה יכול להיות בשיעור, אתה יכול להיות באיזה מקום, אתה יכול להיות בתפילה, אבל אתה לא באמת נמצא שם. למה? כי אתה... תחשבו, פעם יהודי היה בעיירה, מה היה לו? היה לו את הרפת, היה לו את השדה, לא היה לו עם מי להיות מחובר, מה קורה פה, מה קורה שם, מה עם זה, עם אז עלי... כן, אז הוא לא, אין לו חדשות, איזה חדשות, פעם היה מקבל בחודש איזה מברק מאיזה מישהו שזה כבר מדי ישן, כן? אבל אנחנו, ואז מאוד קשה לנו כשאנחנו נמצאים להיות מרוכזים. הגיע לבעל שם טוב, אחד התלמידים שלו, אחרי התפילה. אמר לבעל שם טוב, רבי, תאחל לי שיהיה לי יום טוב. אז אמר לבעל שם טוב, נו, איך היה בשוק? אז התלמיד אומר לרב, יש פה ברוך השם הרבה מתפללים, אבל הרב לא ראה, אני במקום הקבוע שלי ישבתי, הייתי שם, התפללתי איתכם, הכל, וזה אומר לו, לא, אבל איך היה בשוק? אז הוא אומר לו, אבל אני יודע שאתה הגוף שלך היה פה, אבל אתה כבר היית בקניות של יום שישי. כמה עגבניות אתה תביא, האם המוכר יסכים עוד פעם לעשות לך את השלוש בעשר, או שהוא ישחק איתך, או זה, כל מיני, כן? אתה יכול להיות פיזי, אז בוודאי בדור הזה קשה מאוד להיות מרוכזים, זה צד אחד. צד השני, זה בגלל שמכל מקום אנחנו יכולים להיות בכל מקום, אז לצאת מהבית ולבוא לבית המדרש זה לא מובן מאליו. זה שאתם יושבים פה זה בכלל לא מובן מאליו, הרי אתה יכול לפתוח את המחשב, יש לך שם שיעורים כמו ים שאין לו סוף, זומים ועניינים, וגם אחרי הקורונה בכלל הדבר הזה הפך להיות מאוד ככה נוח. אבל זה גם קצת מונע ריכוז, כי כולנו יודעים שכשאתה רוצה לעשות משהו טוב אתה צריך לבוא, אתה רוצה לבנות שולחן, לך לנגריה, או שתבנה כמוני במרפסת איזה שולחן, איזה שיוצא חצי כוח, נכון? אתה רוצה לבנות טוב, צריך כלים. אתה רוצה ללמוד משהו באקדמיה, לך לספרייה. אתה רוצה להבדיל ללמוד כמו שצריך, תבוא לבית המדרש. אז אני רק רוצה לחזק את ההגעה ואת באמת הנוכחות, חשוב וגדול, וזה מוסיף הרבה תורה בעם ישראל. וכיוון שכבר אני אמרתי בלי נדר שלא יהיה לי בעיה בהתרת נדרים, כי פה הרגילו אותי, כמעט אפשר לומר כפו על היער כגיגית, להתחיל תמיד עם איזה מייסה. אני אמרתי בלי נדר, אתם יודעים, גם אם אדם לא אומר אני נודר שאם הוא עושה משהו שלוש פעמים הולך למיק וכל יום שישי, הוא יכול להיות שזה גדר של נדר. אז אני אומר עכשיו מראש, יהיה ברור, בלי נדר אני לא הולך להתיר, אבל אני רוצה לומר לכם משהו על הדבר הזה, על הריכוז. היה אחד שהוא היה עשיר גדול באיזה עיר באירופה, והוא באמת היה פותח את הבית שלו לאנשים, לנזקקים, לעניים, שהיו מגיעים תמיד אורחים לאותה עיירה, הוא היה פותח את הבית ונותן להם. אבל עם זה שהוא פתח את הבית שלו, בלב היה לו מאוד קשה לתת. אז היה לו איזה תרגיל, שכל פעם שהגיעו אליו, הוא נתן להם לאכול, הוא התחיל לדבר עם אותם עניים. ואז הם באים לאכול מהעוף, אז הוא אומר לו, מה אם זה, לא נעים, מדבר איתך בעל הבית, מה אתה, ככה, לא, נכון? אין מסליחים משעת הסעודה. הוא בא לאכול, בינתיים זה, לקחו את הדגים כבר. טוב, אומר, לקחו את הדגים, תבואו עניי קרית, בא לה, שם תפוחי אדמה, שם זה, בא להתחיל לאכול מזה, כבר אומר לו, נו, ומה עם זה, ומה עם זה, היה מדבר איתם בסוף, היה נותן להם תה, והיו חוזרים רעבים לבית כנסת. טוב. אז יום אחד הגיע איזה אני מרחוק, לאותו מקום, ושאל את הגבאי, איפה אפשר? הוא אומר, תשמע, יש פה איזה גביר אחד. הוא פותח באמת את הבית לכולם, אבל תדע לך, אתה צריך לחשוב מה לעשות, כי הוא, למרות שהוא פותח, הוא תמיד מדבר עם האנשים, ובסוף יוצא שרעבים, הוא אומר, אל תדאג, אומר לו, אני יודע איך לטפל בו. טוב, לא ידעו מה יהיה. הגיע אליו לבית, והוא מתיישב, מביאים את הדרגים, נו, מאיפה כבודו הגיע? אז אומר לו, אני מקרקוב. או, מקרקוב? אני גדלתי בקרקוב. עכשיו זה, נו, ומה עם פלויני אלמויני מקרקוב? אז הוא אומר לו, הוא מת. אז זה נורא. הוא רץ לאשתו למטבח. רץ לאשתו למטבח. אומר לה, כן, אומר לה, זה מה, את שמעת מה קרה? הוא בינתיים אוכל את הדגים. טוב, אחרי זה מגיע מנה עיקרית, אומר לו, טוב, נו, ומה עם הזה שהיה שכן שלו? גם הוא מת. הוא רץ לאשתו, אומר לה, זה אפשר, מה קרה? שואל אותו על השלישי, גם הוא מת. אז תגיד, מה, כל קרקוב, מה היה שם רעידת אדמה? אומר, לא, כשאני אוכל, כולם מתים. כשאני אוכל, כולם מתים. אתה עושה מה יעשה? תעשה אותו בשלמות, בריכוז, ועד הסוף, ואז הוא יהיה הכי טוב. אתה בא ללמוד תורה, אתה לומד תורה, אתה יוצא מהבית, אתה בא לבית המדרש, יושב פעם, פעמיים בשבוע, זה דבר גדול מאוד. ועצם ההגעה וההתעלשות מהמקום אולי של הנוחות, ולהגיע לשבת עם כולם ולעשות את זה, זה באמת מעלה שהיא גדולה מאוד. אז אשריכם ומטוב חלקכם, זה בנקודה הזאת. ועכשיו אני רוצה להיכנס אל השיעור שלנו, אל השיעור שלנו, שעוסק, אנחנו מתחילים חומש בראשית. תמיד פרשת בראשית היא בורחת גם, היא בורחת עם כל השמחת תורה. עם כל השמחת תורה יש בעיה עם פרשת בראשית, גם עם השניים יקרא אחד תרגום של בראשית, כי אתה לא מספיק לעשות אותו וגם לדבר, אבל אנחנו נתחיל מנוח, כי אנחנו ערב פרשת נוח, ונרצה לעסוק קצת בנוח, בתיבה שהוא בונה, ולראות כל מיני דברים מופלאים ומפתיעים סביב התיבה הזאת, לשאול שאלה גדולה שהרמב"ן שואל על בניית התיבה, כן, קצת הזכרנו אותה באיזושהי הזדמנות פה באחד השיעורים, אבל להעריך ולבאר את השאלה הזאת, ומתוך השאלה הזאת לצאת לאיזשהו יסוד גדול וחשוב עד מאוד בעבודת השם שלנו, באיך שאנחנו מאמינים ומתנהלים, שאלה ותשובה שקשורה להרבה סוגיות גם כן ציבוריות ורלוונטיות גם כן לימינו. אז אנחנו נתחיל ונראה את הדברים האלה בערך משהו כמו רבע שעה עד 11:40, נראה אותם ביחד בחברותות, כל אחד ירצה לבד או בחברותה. מה שיש לפנינו זה קודם כל את סיפור בניית התיבה של נוח, ננסה לראות את זה מקביל לבניית בית המקדש. מי בונה את בית המקדש הראשון? שלמה המלך. במי הוא נעזר כדי לחטוב עצים? נכון, בחירה, והוא משלם לו הרבה כסף, והם חוטבים עצים, והם מביאים לו על דוברות, וכל הדברים האלה, ותנסו לעשות איזושהי הקבלה בין הבית, בין בניין בית המקדש, לבין בניית התיבה, מי עזר שם, מי לא עזר שם, ואז מתוך זה, בסדר, מתוך זה יש לנו, יהיה מספיק, ברוך השם, שתמיד יהיה חסר דפים של מקורות, ואז מתוך זה ננסה לעיין בשאלה של הרמב"ן שמופיעה במקור החמישי, ולראות כמה דוגמאות של הדבר הזה. אז בואו, אפשר להתחיל לעבור, יש פה גם כן, כפי שאתם מכירים, איזשהו שורה שמנסה לקשר אותנו למקורות הבאים, ואנחנו באחד שלא מוזכרים עזרו לו, מה שלא יהיה נוח כדי לבנות את התיבה, צריך מאוד מאוד להתאמץ. להביא עצים ענקיים, כן, ואין לו את המכשירים, אמנם הוא גם כן ממציא את המחרשה, כלומר שהוא היה בן אדם שהיה מאוד נקרא לזה מודרני לאותם ימים, וממציא המצאות מתוחכמות של מחרשה, ככה הוא תיקן את העולם, את קוץ ודרדר תצמיח, נכון, שהיה הכללה, אז הוא קצת תיקן את הדבר הזה. אבל מכל מקום, אז לחטוב את העצים ולהביא אותם, ואין לך לא רכבות ולא מנופים שירימו לך אותם, ומי עוזר לך, אולי אתה צריך לשלם לאנשים, זו עבודה מאוד קשה. כדי להמחיש את גודלה ואת הקושי הגדול העצום שיש בעבודה הזאת, אז הבאתי דווקא מבית המקדש, כי נזכרתי בכך שגם בבית המקדש חטבו עצים כדי לבנות את בית המקדש, ושם שלמה המלך אומר, תשמעו, כדי לבנות את העצים צריך מומחיות קודם כל, ולכן אנחנו לא כל כך בקיאים בדבר הזה. עוד רגע נראה, בוודאי. והוא שלח ומבקש מחירה, והוא משלם לנו הרבה כסף, הוא היה מעלה לו עצים, וככה אומר לנו התורה. קודם כל, במקום השני, נוח עושה את זה. כתוב, היעס נוח. אנחנו לא יודעים עם עוד מישהו. חיפשתי מדרשים, יש קצת, אבל הרוב הפרשנים לא מדברים על מישהו שעזר לו. ככל אשר ציווהו השם, הוא עושה את זה בגיל יחסית, נקרא לזה ככה מבוגר, בסדר? אנחנו לא יודעים לתת עומדן אז. 600 שנה הוא מסיים את זה, במשך 120 שנה, והוא בא לתיבה. עכשיו בואו נראה את ההקבלה לזה בספר מלכים שמדבר על בניית בית המקדש. אז בישלח שלמה אל חירם לאמור, אומר לו, אני רוצה לבנות בית להשם, ואתה בוא תעזור לי. לכן אתה צווה ויחרטו לי ארזים מן הלבנון, במקור השלישי, ועבדה יהיו עם עבדיך, ושכר עבדיך אתן לך, ככל אשר תאמר, כי אתה ידעת, כי אין בנו איש שיודע לכרות עצים כצידונים. אגב, רלוונטי לימינו, צידון, לבנון, כל הדברים הללו. אבל תראו, שלמה, כדי לבנות בית מקדש, וכדי לכתוב עצים, הוא אומר, אני לא מספיק בקי בזה, אני צריך עזרה מחירה, שבואו ואני אשלם על זה הרבה כסף. וכל הסיפור הזה שהוא שולח והוא עושה והוא עוזר לו במשך כמה שנים להביא עצים, על איזה גודל של בית מקדש? בואו נעשה השוואה. הלוואי חצי. בואו תעשו לי יחס מדויק, מטר רבוע, היחס המדויק בין התיבה של נוח לבין בית המקדש. יפה מאוד, נכון, נכון. עוד רגע נראה, בואו נעשה את הכפולות. פי 12 וחצי. ויהי בנפח, בנפח, בנפח. אנחנו לא יודעים להגיד לך, ויהי ב-80 שנה במקום הרביעי, ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים. כן, אנחנו פה בבניין בית המקדש. בשנה הרביעית בחודש זיו, הוא חודש השני למלך שלמה לישראל. ויהי בין הבית להשם, והבית הזה בנה מלך שלמה להשם 60 אמה אורכו. מה האורך התיבה? 300. מה היחס בין 60 ל-300? 5. יש לנו פי 5. רגע, 20 אמה רוחבו. כמה היה רוחב התיבה? 50 הרוחב, זה אומר פי 2.5. 5 כפול 2.5, 12.5. והגובה אותו דבר. אז בנפח, אתם מבינים?
פי 12
בערך. כן, פי 12 וחצי בנפח. לא יודעים כמה עצים, אבל זה הרבה יותר גדול. אז כולם מדברים, תבואו לשולחן שבת. תגידו לילדים, לנכדים, לנינים, כל אחד וזה, יגידו, תגיד, למה לקח 120 שנה לבנות את התיבה? ומה כולם יגידו? מה שפה כולם יגידו, למה? כי רצו להחזיר בתשובה את בני הדור שלו שיראו בונה את התיבה. חבר'ה, מספיק, לא, מספיק גם שנה אחת לבנות שכולם רואים. לא צריך 120 שנה בשביל הדבר הזה. אולי התחרטו, להפך, ככל שבן אדם, במחילה, אבל ככל שבן אדם מתבגר, יותר קשה לשנות את הדעות שלו, נכון? אז זה מה שאני אומר. 120 שנה זה כי, קודם כל, כי היה מאוד קשה לבנות אותה לבד. בסדר, הוא מאוד מאוד מתאמץ, אבל מה הפלא הכי גדול? לא מה שאמרנו עד עכשיו. זה בכלל לא מפליא, כלומר זה מפליא. הפלא הגדול זה איך נכנסו כולם פנימה אחד, כי אף על פי שהיא כזאת גדולה, תנסו לדמיין. אתה צריך להביא, קחו גן חיות. בסדר, קחו גן חיות. תכניסו אותו לגודל הזה של תיבה, אבל לא רק פיזית, יופי, תעשו שם פאזל. יש כזה משחק ילדים, קוראים לו רשע, אבל להכניס את המכוניות בדיוק לא. אתה צריך לדאוג שהאריה לא יטרוף את הכבשה, נכון? ושהכבשה תהיה ליד הזה, ואתה צריך להביא להם אוכל, ושהאוכל הזה יספיק ללך תדע כמה זמן, הרבה ימים, כי לא יהיה. ולא רק כשאתם בתוך התיבה, צריך לתת להם גם אוכל אחרי כן. מה, העולם חרב, ברגע אחד גודל הכל, לוקח זמן. וזה הרבה זמן. אז מה שלא יהיה, היה חייב להיות שם נס יוצא דופן בכל קנה מידה. ואם כן, פה עולה שאלה עוד יותר גדולה. לפני רגע תמנו והתפלנו איך נוח עושה את כל הדברים האלה לבד, איך הוא הצליח נגיד, אבל גם אם הצלחת אדוני נוח, הרי ידעת שכל מה שתעשה במשך 120 שנה שזה טירוף, זה לא יספיק כדי להחזיק את כל החיות. כלומר, במילים אחרות, הוא ידע שחייב לקרות פה נס כדי שזה יצליח. ואם כבר, אתם יודעים איך זה עובד, אם כבר נס, מסט, אם חייב, אם לא חייב להיות, כי מה כולכם תגידו? מה תגידו לי? אני אומר נס, מה כולכם תגידו? אין? סומכים על הנס. זה מה שכולם יגידו. לא, רבותיי, נוח שמח על הנס. אין מצב שזה יכול לקרות בלי נס. אין מקררים, איך האוכל יחזיק? איך אלה מתרבו, מה?
הוא לא שמח על הנס, הוא התחשב בו.
הוא התחשב בו, בסדר, התחשב בו, נקרא לזה בטרמינולוגיה איך שנרצה. הקדוש
ברוך הוא אמר לנוח להיכנס לשבוע. הקדוש ברוך הוא כביכול, אז כביכול נוח הבין, שקדוש ברוך הוא אמר
לכנס, סימן שיהיה פה משפט. כן, אז הוא שמח, אז אם כבר, זה מה שאני אומר, אתה יודע. אז אתה אומר למישהו, תשמע, אם אתה כבר בא לעזור לי, אם אתה כבר בא, היה אחד. יצאנו מימים נוראים, אבל אני אגיד לכם משהו על ימים נוראים. אנחנו עושים, יש לנו שם בקשות, בקשות בימים נוראים, ואנחנו מתחילים קודם כל, נכון, זוכרנו לחיים ושם. אז היה אחד שהוא הגיע לאסוף צדקה, לא יודע למה יש הרבה סיפורים עם העניים שאוספים צדקה, והוא דופק את זה לבית, ואותו אחד הוא בדיוק היה באמצע להכין ארוחה. עכשיו, אני לא זוכה להכין לעצמי הרבה ארוחות, א', בגלל חוסר זמן, וגם בגלל חוסר יכולת, זה הולך ביחד, בסדר? מקסימום אולי חביתה או משהו כזה, גם פעם. אבל כשאתה מכין לך את הארוחה, אתה... זה משמח אותך, זה אוכל הכי טעים שיש יותר מכל דבר אחר. אותו אחד מכין בבית, וככה פה ושם, ומרתיח לו את הדברים, פתאום, איך הוא בא לשבת לאכול כבר הצלחת, הכל מוכן, הסכום, האוכל יושב בצלחת... דופקים בדלת. טוב, אני זה עכשיו השכן, מה הוא רוצה, שעה זה פה ושעה. פותח לו את הדלת, רואה, אני אומר לו, שמע, אפשר להצטרף אליך לארוחה? לא, 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 מה, אני, אבל, תחשבו דרך אחרת. שאותו אחד בא אליך, דופק בדלת, כוס מים. לא, מה, לא תיתן ליהודי כוס מים? טוב, אתה הולך כבר לכיוון הזה, אם אתה כבר הולך לכיוון המדבר, תלחץ על הקומקום, תרתיח את המים, שיהיו כבר מים חד. טוב, הרוב מרתיח. אם אתה יכול לקחת את הקוס, לשים בה כפית של מרק, של מרק נמס, ואתה, נאו, כבר מים חמים. טוב, בוא תשאר כבר תאכל ליאללה, ונכון ככה, אז גם. אנחנו בימים, צריך חוכמה איך לבקש מהבורא. בהתחלה זוכרנו לחיים. מה, בורא עולם, רק תן לנו לחיות. אחרי זה אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מה? זוכנו לחיים, מלך חפץ כן, וכותבנו בספר למענך, נכון? אחרי זה אנחנו אומרים חיים טובים, רוצים חיים טובים, אבל אז מגיע שים שלום, שים שלום, בספר חיים, ברכה, שלום, פרנסה טובה, אז נכון ככה, כבר מעריכים את כל הדברים האלה, צריך לדעת איך לבקר. מה?
לא חוצפנים.
לא, אנחנו עושים את זה בצורה מדודה ומדויקת כפי שצריך, אבל אני מדבר פה, כשהוא בא לי, אם כבר אתה בא ועוזר לי בורא עולם, אז עד הסוף. למה נוח יתאמץ אם הוא ידע שבלי מאמץ גם ככה ועם מאמץ הוא יצטרך נס? זו השאלה המפורסמת והגדולה ששואל הרמב"ן בפרשה שלנו, וככה הוא מביא במקור החמישי. בסדר? מה?
נוח לא שאל שאלות.
נוח לא שאל, נכון. נכון.
הוא רצה פשוט, המסר הוא שבן אדם צריך למצות את עצמו.
או, אז זה מה שנראה שהרמב"ן רוצה לומר.
לא לסבוך רק.
או, אז השאלה היא רק למה? כי הדרך הרגילה שבגללה אנחנו אומרים לא לסמוך על הנס, זה אתה לא יודע מה יהיה. הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלנו, בשונה מאנשים שחושבים שכן, ואולי לא יהיה פה נס, אז תעשה אתה מה שבידיך. אבל מה שאני רוצה לומר, שבמקרה הזה היה חייב לקרות נס. הוא שמח, או ידע שהולך להגיע, אז למה לא? שואל הרמב"ן, ידוע במקור החמישי, כי החיות רבות מאוד, ומהן גדולות כפילים וקרעמים וזולתם, והרמס הרומס על הארץ רב מאוד. גם מעוף השמיים יש מינים רבים, הרי הוא לקח מכל חיה וחיה. אין מספר, כמו שאמרו באותנו, 120 מיני עופות טמאים יש במזרח, וכולם מן היהם. ולעופות הזהורים אין מספר. והנה יצטרך להביא מכולם שיולידו כמותם, הרי הוא רצה להביא מכל מין ומין, מכל סוג וסוג, מהציפור הזאת ומהציפור הזאת, רצה את כולם. וכאשר תאסוף לכולם גם מאכל, אשר יאכל לשנה תמימה, כל החיות עם אוכל לשנה תמימה, לא תכיל אותם התיבה הזאת, ולא 10 כיוצא בה, לא רק תיבה אחת, 10 כאלה לזה לא יספיק. אז מה שואל, כן, שואל הרמב"ן, אלא היה נס שהחזיק את המעט את המרובה, זה היה נס, התיבה הזאת הייתה נס אחד גדול, זה ברור. שואל הרמב"ן, ואם תאמר יעשן הקטנה ויסמוך על הנס, שהרי הנס חייב לבוא, למה הוא לא סומך על הנס? עונה הרמב"ן שתי תשובות. תשובה אחת שלמדנו בגן ובבית ספר, כי הקדוש ברוך הוא ציווה עליו, והוא רצה לעשות מה שהשם ציווה עליו. למה? כי הקדוש ברוך הוא רצה איזשהו מונומנט כזה גדול אדיר, כי אתה רוצה לעשות איזשהו משהו שאנשים ישימו לב אליו, אתה צריך משהו אקסטראורדינרי. אתה חייב משהו קיצוני. אם זה לא קיצוני, אם זה לא יוצא דופן, לא רואים אותך. לכו לעולם הפרסום. עולם הפרסומות, רק אם עשית איזשהו משהו חריג, יש הרבה פעמים פרסומות של משהו רשום ככה. כן, איזשהו סלוגן כזה, זה, ויש עם כזה מילה שקופצת למעלה כאילו שכחנו. נכון, כמו במכתבים של פעם שאי אפשר היה לתקן, אז אתה עושה במברק איזשהו כזה ככה וכותב מילה. זו המילה הכי חשובה. היא הכי חשובה. לכן עשו אותה כרגע, כדי שתשים לב אליה. כאילו שכחתי, לא. אבל היא הכי חשובה. רוצים להדגיש. אתה צריך לעשות משהו יוצא דופן כדי שישימו לב אליו. אנשים קוראים מהר. זה הסבר אחד. אבל נותן הרמב"ן הסבר אחר, מוריי ורבותיי, והוא רלוונטי לא רק לתיבה של נוח, אלא גם אלינו. אומר ועוד. תמיד שאחד הראשונים אומר ועוד, זה אומר עוד תירוץ, עוד הסבר. מה הוא מביא במקור החמישי? יש קו מתחת. עשו אותה גדולה למעט בנס, כי כן הדרך בכל הנסים שבתורה מביאים, לעשות מה שביד האדם לעשות. והשאר יהיה בידי שמיים. והפשט הרגיל שחושבים הוא בגלל שלך תדע מה יהיה. הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלך, אולי הוא יעזור לך, או לא יעזור לך, תעשה מה שאתה יכול לעשות, זה נכון, זה נכון?
בעצם הוא מדהים את אחריות על האדם.
או, אבל זה לא רק מצד שלך תדע מה יהיה, אלא זה מצד השותפות שהקדוש ברוך הוא רוצה אותנו, שותפים בבניית העולם. שותפים בתיקון העולם, שותפים בזה שהבריאה הזאת תהיה יותר טובה, כפי שנראה כמה דוגמאות שמופיעות כרגע לפניכם, נראה אותם רגע, ומה שיהיה מאוד מיוחד בדוגמאות הללו, שזה דוגמאות של דברים שהיו במקום שהכי מלומד בניסים מכל העולם. מה המקום שהכי מלומד בניסים יותר מכל מקום אחר בעולם? בית המקדש, בית המקדש, עשרה ניסים, והעשרה ניסים האלה זה לא רק עשרה, אלה היו ניסים תמידיים. עכשיו תראו משהו מעניין בעשרה ניסים האלה שמביאה המשנה במסכת אבות, כמה זה חשוב. אומרת המשנה במסכת אבות במקור השישי, עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. תגידו לי בבקשה איזה מילה חוזרת הכי הרבה במשנה הזאת. לא הפילה אישה מריח בשר הקודש, לא הסריח בשר הקודש מעולם, ולא נראה זבוב בבית המטבחיים. מה אתם כאלה שליליים? לא לא לא, מה נכון? ולא נראה קרי לכהן גדול ביום הכיפורים, ולא קיבוע גשמים אש של יצא המערכת. שמעו, זה פלא פלאים, יש מלא בשר, מלא דם, אין זבובים. הלוואי על כולנו במנגל שאנחנו עושים ביום עצמאות שכל הזבובים, נכון? וככה אין זבובים. יש אשן, למרות הרוחות, ירושלים יש בה הרבה רוח, ברוך השם, מי שהולך לכותל יודע, בכותל תמיד קר, נכון? יש רוח. בוודאי, בהר הבית שמעל, יש הרבה רוח. תמיד האש עולה, השן עולה ישר, וכן הלאה וכן הלאה. תראו, לא נמצא פסול בעומר בשתי הלחם, בלחם ובלחם הפנים. עומדים צופים, שתחמים רווחים, לא הזיק נחש והקרב בירושלים העולם, לא אמר עליו חוצר אליהם מקור, וכו'. ויש עוד כמה דברים שהיו ניסים במקדש. אגב, מה אתה לומד מה? לא, 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 לא. תמיד אנשים מחפשים ניסים לראות דברים גלויים. גם כשלא קורה שום דבר, זה נס. אל תחכה חס ושלום שיפול, ניצלתי וזה, לא. גם כשלא קרה לך ככה, ולא קרה לך ככה, ולא קרה, כל פינה ושל בעולם יכולים לקרות דברים. חס שלום, אפשר ליפול, אפשר להחליק, יש כביש, יש דבר, אין סוף דברים שיכולים לקרות. גם כשלא, לא, 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 אלו הם עשרה ניסים. זה לא ניסים חיוביים חוץ מאחד. אלא לא, זה ניסים. פלא פלאים. אז זה מקום שמלומד בניסים. ועם זאת, רואים נקרא לזה ארכיטקטורה, שבונים את בית המקדש, תורכים, ולא רק בזה, גם במעשים שעורכים אחרים, מאוד תורכים שלא לסמוך על הניסים. מילא בבית שלך, אתה לא יודע מה יהיה, לא יהיה, כן? אבל היו ניסים בבית המקדש. נגיד אחד הניסים שהיה בבית המקדש, זה בנושא של לחם הפנים. לחם הפנים היו עושים אותו פעם בשבוע. והיו מוציאים אותו, לא היו אוכלים אותו כשהוא טרי, למרות שלחם טרי זה הדבר שהכי טעים שיש והכי כיף לאכול אותו. לא היו, מחכים שבוע, ואז המשמר היוצא היה לוקח ממנו. עכשיו, הוא לא היה, תמיד הייתי אומר לילדים על הנס הזה, שהלחם לא היה מתייבש. אז אומרים לי, מה אבא, גם אתה קונה כיכר לחם ומשאיר אותו כמה ימים עד שמסיימים אותו בסנדוויצ'ים, גם זה לא מתייבש כל כך. אמרתי לו, מה, אבל זה בסקית. אמרו לי, לא, תיקח לחם, תוציא אותו עד הצהריים שאתה חוזר לפני הכהל לבית מדרש, תוציא אותו, תחזור ב-12:30 באחת וזה יבש, אי אפשר לאכול את זה. שבוע שלם עומד הלחם הזה, אומנם היה לו איזושהי תבנית מיוחדת ששמרה עליו, אבל זה נס גדול, לא רק שהוא היה טרי, הוא היה נשאר חם כאילו יצא עכשיו מהתנור. טוב, אומר הירושלמי במקור הבא, בתחילת עמוד הבא, כן? במקור השביעי, אומר הירושלמי, י"ג שולחנות היו במקדש, היו שם כל מיני שולחנות, לשים את זה, לשים את זה, ומבפנים היה שולחן שעליו עמד עליו לחם הפנים. הגמרא בירושלמי מתחילה מזה שהוא היה עשוי מכסף. בא רבי יוחנן ואומר, לא, לתקן של כסף, לא היו עושים אותו מכסף, מפני שהוא מרתיח. אומר שם אחד הפרשנים, מה זה אומר שהוא מרתיח? המתכת היא תגרום לזה להתאפש, לכן היו עושים אותו מעץ שקצת יותר מקל ומונע את ההתאפשות. או באמת, זה לחם פילאי. עזוב איזה שולחן אתה עושה את זה, לא משנה על איזה שולחן, כדי ששבוע הוא יחזיק בלי סקית שעוטפת אותו, לא במקפיא, וישאר חם בטרי כאילו יצא עכשיו מהתנור, חייבים נס, כי אי אפשר בלי זה. ואתה עושה לי שולחן כזה חמוד מזה ולא מכסף כדי שהוא לא יתאפש? נו, זה מה זה? מה העניין בזה? חייב להיות שם נס. אומר לנו שמה, למה, כן, שואל את הגמרת השאלה הזאת, לא כן תנה, וכי לא למדנו לפני רגעים את המשנה הזאת, שאחד מהניסים שעשו בבית המקדש, כשם שהיו מניחים אותו חם, ככה היו מוציאים אותו חם. אז מה אתה מתעסק עם לעשות שולחן מחומר כזה ולא מחומר כזה, כדי שהוא לא יתאפס? זה היה נס. עונה הגמרה אחרי כן, אמר רבי יהושע בן לוי, אין מזכירים מעשה ניסים. מה זה אין מזכירים מעשה ניסים? אתה תעשה מה שמוטל עליך לעשות, מה שאתה יכול לעשות, ולא רק כי אולי לא יקרה הנס. בואו נגיד לכם סוד, גם אם תעשה משולחן מעץ ולא יהיה נס, זה לא יחזיק שבוע הלחם הזה, חייבים פה נס. אבל אתה עושה מה שמוטל עליך. איפה זה עוד נמצא? הכהן הגדול עובד בבית המקדש כמה שהוא רוצה במהלך השנה כולה, הוא נוטל בראש, הוא לוקח את החלקים שהוא רוצה ראשון, יש לו את הזכות הזאת, יש לו דינים מאוד מיוחדים לכהן הגדול. האם כהן גדול יכול להיות נזיר? תשובה היא לא. כהן גדול לא יכול להיות נזיר בזמן זה. למה? כי כהן גדול חייב להסתפר פעם בשבוע. בסדר? פעם בשבוע. מלך חייב להסתפר כל יום, כל יום מלך ביופיות החזן העיניך, אבל נזיר, סתם נזירות המינימלית זה ל-30 יום, אחרת כולנו היינו עושים איזה נזירות לכמה שעות. היינו מסתדרים, היינו מגיעים לפה, אומרים, הרי אני מקבל על עצמי נזירות, בלי יין פה, בסדר, בלי יין, לא מתאמים למתים, אף אחד פה לא מסתפר, אני לא רואה שמישהו פה תוך כדי מתגלה וזה, וואי, אתם יודעים כמה מצוות יש בנזירות? מונה הרמב״ם, 10 מצוות, 8 לא תעשה ו-2 עשה, איזה פלא פלאים, אתה גם יושב, גם לומד תורה וגם 10 מצוות, זה, כן. אבל לא, נזירות זה ל-30 יום. ולכן זה בכלל לא טוב לנדור, אבל אז, ולכן הכהן גדול לא יכול. והכהן הגדול, אבל שיא העבודה שלו הייתה ביום הכיפורים, דיברנו על זה, היה עובד מאוד מאוד קשה, והוא היה עובד אחרי לילה שלם שהוא לא ישן, מה שמכונה לילה לבן, שהוא לא ישן בו, היה ער. ולמה הוא היה ער כל הלילה הזה? כדי שלא יראה טומאה, ואם יראה טומאה יתחיל בלגן, למרות שיש לו כהן מחליף, זה יתחיל בלגן, הוא יתכונן, נכון? איך גם כתוב, נכנס למקום שנכנס, עמד במקום שעמד. מה המשמעות של נכנס במקום שנכנס, עמד? מה משמעותי? מה? שהוא התכונן, שהוא התכונן. אתה רוצה לקבל זה, אתה חייב להתכונן. תיכנס למקום שכבר נכנסת, כל דבר תכין אותו, כל דבר צריך הכנה. אבל מכל מקום הוא נכנס ועובד קשה, וכל הלילה היו הכהנים עושים לו ככה, נכון? אצבע צרידה, מכאן שמותר לעשות את זה בשבת, בסדר, אם אפשר לעשות את זה ככה, עושים את זה כדי שהוא לא ירדם. אבל אני רוצה להזכיר לכם משהו, 10 ניסים נעשו במקדש, אחד מהם שלא יראה קרי לכהן גדול ביום הכיפורים. אז מה הדאגה? עכשיו רגע, צריך להבין, הכל שאלה בחיים זה שאלה של איזון. הכהן הזה הוא צריך לעבוד מלאכה קשה למחרת. כל עם ישראל מונח לו על הכתפיים. ובכל זאת אתה מתאמץ שהוא לא ירדם כדי שלא יראה קרי. אבל לא, היה נס, אז תן לו לישון. לא, אתה עושה מה שמוטל עליך ולא סומך על הנס. אומרת המשנה במקור השמיני. ביקש להתנמנם פרחי הכהונה, מקין לו באצבע צרדה ואומרים לו אישי כהן גדול עמוד ואפג אחת על הרצפה, שים את הרגליים ברצפה שהרצפה קרה ומעסיקין אותו עד שעולה השחר ומגיע זמן השחיטה. אותו דבר משה רבנו, הוא מגיע והוא פוקד את כל בני ישראל, ואז הוא מגיע לפני האוהלים והוא צריך לדעת כמה ילדים, כמה לעשות מפקד אוכלוסין, לדעת כמה ילדים, איך הוא ידע כמה תינוקות יש, אומר למה אני אכנס וזה. הוא עומד בפני האוהל, לפני, עבר כל אוהל, ויצא בת קול מהשמיים, אמרה לו, פה יש לך שלושה ילדים.
שלושים.
אחרי זה עובר לאוהל הבא, פה יש לך 20, 10, ככה וזה. ואז הוא עמד עם הפנקס, עשה חשבון, וכך הוא ידע לפקוד את כל בני ישראל. עכשיו בואו אני אשאל אתכם שאלה. האם לאותה בת קול, שאמרה לו בכל אוהל ואוהל כמה אנשים יש שם, כמה דקות, כי הוא רצה, לא רצה להיכנס לזה, האם היא גם כן יכלה לעשות חשבון ולהגיד לו כמה יש בסך הכל? נו באמת.
ודאי שכן.
הרי הכל זה נס אחד גדול. אז מוישה רבנו, למה אתה הולך מסכן, תן לו ללמוד תורה, תן לו לשפוט את העם. עכשיו הוא הולך, אומר, שבעה. ופה 20, 30, למה? תגידי לו כבר, אם את כבר אומרת, תעשי לו בחשבון, סגרי את העניין. אומר המדרש במדבר, פרשת במדבר, במקור התשיעי, אמר משה לבני הקדוש ברוך הוא, אתה אומר לי שאמנה אותן מבין חודש? יכול אני להיות מחזר ומסבב בחצרותיהם ובתוך בתיהם ולספור כל אחד ואחד? שאתה אומר לי כל זכר מבין חודש ומעלה תפקדם, איך אני ידע? אני גם לא יודע לזהות אותם. אתה סופר אחד, פתאום הוא בורח משם, עוזב את זה, איך אני ידע שלא לפספס אותם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה עושה שלך ואני עושה שלי. זה היסוד, מוריי ורבותיי, זה היסוד. זה לא רק הם סומכים על הנס, אלא כל אחד שותף. כן, מה אתה אומר? אבל אני, מה שאני מנסה לומר, שבדרך כלל לא סומכים על הנס, כי אולי הוא לא יקרה. במקום הזה, משה רבנו ידע, כמו נוח, שאילולא שיהיה נס שיעזור לו, אין לו סיכוי להצליח. כלומר, זה מקום שלא יעזור המעשים שהוא יעשה, כי הוא חייב נס. אז אם כבר בוודאי יגיע הנס, ואם לא יגיע הנס לא יעזור מה שהוא עושה, למה לעשות? אתם מבינים את השאלה שאני אומר? למה לעשות? תשובה, להיות שותף.
אם
המטרה
זה להתקרב אל השם, לכאורה, יותר קרובים, כשהשם מביא אותך
מצווה. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, ואני רוצה להוכיח שלא כך. זה המחשבה הרגילה. הוא אומר, אם המטרה להתקרב אל השם, אז איך אני יותר קרוב אל השם? אם אני בעצם עומד ככה, והשם עוזר לי. בסדר, אפשר להסתכל על זה ככה, וזה בעצם השאלה. עוד רגע נראה בין טורנסרופוס לרבי עקיבא, אבל בוא, כן, אומר הקדוש ברוך הוא במקור התשיעי, אתה עושה את שלך ואני עושה את שלי. כן, עוד משהו שקשור למשנה שראינו, גם כשרואים את הדבר הזה, הרי לא היו זבובים. אם לא היו זבובים, למרות כל הדם וכל הדברים האלה, אז למה אומר את התוספתא בפסחים, כמעשהו בכל כך מעשהו בשבת לגבי פסח, אלא שהם היו מדיחים את העזרה שלא כרצון חכמים, כיצד מדיחים את העזרה? כי היה במלא דם. תחשבו מה זה, כל ישראל עולים לרגל עם פסח, כל אחד חייב שיהיה לו כזית לפחות, כדי שזה, יש תוספתא במסכת פסחים, אם אני לא טועה, פרק ה' בתוספתא בפסחים, שמספרת על אגריפס המלך שרצה למנות את בני ישראל. הוא אמר, איך אני אמנה אותם? אני יודע שהם אדוקים במצוות. הוא בא לכהנים ואמר להם, תספרו כליות של הקורבן הפסח, כי כולם צריכים להביא קורבן פסח. אבל הוא אמר לו, אתה לא יודע כמה אנשים נמנים על כל קורבן. אז הם היו נמנים בערך משהו כמו 10 אנשים לפחות על קורבן, וכך הוא ידע לעשות החשבון הזה, וכתוב שהיו שם כפליים כיוצא מצרים, מיליוני קורבנות של פסח. זה גם אחד הניסים שהיו. אמנם לא כל המיליונים הגיעו להר הבית, כי היה מגיע שליח ועושה את זה, ומשם לומדים, כתוב ושחטו אותו כל קהל ישראל. משם אומרת הגמרא במסכת קידושין בדף מ' עמוד ב', ששלוחו של אדם כמותו. הרי לא כולם נכנסו לעזרה, אבל היה שם מלא מלא דם במחילה, אחרי שחיטת הפסח, יותר מכל יום אחר בשנה. אז היו מדיחים את זה, גם אם זה אכל בשבת, היו מדיחים את זה, היו ממלאים, למה? מה הלחץ? חכו לתת שבת. אבל לא נעים, לא מכובד, שבית המקדש יהיה בו ג'וקים, יהיה בו זבובים, אבל אין זבובים. אחד מעשרה ניסים שלא היה זבוב על זה. למה? אני עושה מה שאני יכול לעשות. אני שותף. אני שותף. ולמה אני רוצה להיות שותף? באמת אפשר לומר מצד אחד, הכי טוב, תעשה לי. תעשה לי. אבל הנקודה הזאת הייתה במחלוקתם שבין טורנוסרופוס הרשע, אגב, לא הרבה אנשים זוכים לתואר שמלווה אותם גם לאחר ימיהם. נגיד להבדיל, אם ניקח את זה גאון. עכשיו כל אחד שהוא ישים כובע, יקראו לו הגאון. כן, שם את הכובע, אני, הגאון זה וזה. אתמול הלך לישון, הוא לא היה הגאון, כן? קנה איזה פרק, נהיה הגאון, זה בחייו. אבל האדמור אולי, יש כל מיני, אבל, כל אחד לפי עדתו, כן, האדמור, בבא, אבל, אין הרבה שזכו שגם אחרי מותם יקראו להם ככה, כן? הגאון רבי עקיבא איגר, אגרה, בראשי תיבות שלו יש את הגאון רבי אליהו, כן, בסדר? הקדוש, לא כולם זכו, יש השלה הקדוש, הארי הקדוש, אור החיים הקדוש. יש הרבה קדושים שהיו אבל לא זכו, זה בטוב. גם ברע, אין הרבה שזכו שיצמד לשם שלהם אחרי פטירתם, שכינוי רע, אחד מהם היה הרשע על טורנוסרופוס. כמעט כל מקום שחזל מזכירים את טורנוסרופוס, הם מזכירים אותו עם ה... סופרלטיב הלא כל כך נחמד הזה, כי הוא היה רשע מרושע. הוא חרש את ירושלים. אומר המדרש, שאל במקור 11, שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא, הוא היה לו הרבה ויכוחים איתו, איזה מעשים נעים יותר? מה יותר טוב? של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? אומר לו רבי עקיבא, ברור שאמר לו של בשר ודם. אמר לו טורנוסרופוס הרשע, מה ראית השמיים והארץ וכי אדם יכול לעשות את זה? אמר לו רבי עקיבא, לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מהבריות שאין שולטים בו, בוא תראה לי פה. אמר לו, רגע, בוא נראה. אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא המעשים שלו הם כל כך שלמים וטובים, למה הקדוש ברוך הוא בורא את בני האדם, את היהודים, לא נימולים, ונותן לבני האדם לעשות ברית מילה? הרי זה מראה שכאילו הוא בורא עם חיסרון, או בורא משהו שהוא לא שלם, ואומר לכם, חבר'ה, תשלימו, צריך לעשות מקי בפטיש, מה שנקרא. זה מראה כאילו מעשיו הם לא שלמים. ככה הוא שואל אותו. אמר לו רבי עקיבא, תגיד לי רגע, אתה אוהב לאכול בגט? אתה אוכל עוגות? יש פה רוגלך, אני רואה, וזה, כן? מילא, יש פה גם כן, אני רואה כל מיני פירות, קלמנטינות ותפוזים. זה מה שנקרא הומייד. הקדוש ברוך הוא ישר הביא לך את זה מוכן. כל מה שאתה צריך לעשות זה לקלף את העטיפה. בת שלי הקטנה, בת 3, קיבלה בגן לפני כמה ימים, לקחתי אותה, קיבלה קלמנטינה, אומרת, אבא, אני רוצה לאכול, נותנת ביס. ככה, בלי לקלם. יזה לי ככה, אמרתי, חכי. הקדוש ברוך הוא עשה לה עטיפה, לבנה, מה זה, כמו של סוכריה? כן, כמו של סוכריה, בסדר. עשה לה עטיפה, תורידי, תקלפי את העטיפה, ואז אפשר לאכול. אבל יש דברים שהם לא עומד. יש חיטה. צריך ללכת ולקצור, נכון, לזרוע לפתחן, אבל לקצור, ולטחון, ולנפות, ולעשות ללוש, בסוף יוצא לך. למה? למה אתם, אם אתה חושב שהמעשים השלמים זה של הבורא, למה הוא נתן לך להכין אוכל? אלא, אומר לו רבי עקיבא, אמר לו רבי עקיבא, למה טבורו יוצא עמו, גם כן טבור שיוצא מחובר, תלוי בביתנו ועמו חותכתו, ומה שאתה אומר לי, למה אינו יוצא מרוש, שלא נתן הקדוש ברוך הוא המצוות, אלא לצרף את האדם בהם. מה זה המושג לצרף את האדם בהם, מוריי ורבותיי? זה היסוד של הכל. לצרף בפשט זה מלשון צורף. מה עושה הצורף? הוא לוקח כסף שהוא מלוכלך והוא מתחיל לעשות לו כל מיני דברים כדי לנקות אותו, ואז הוא מייצר ממנו משהו. כלומר, הקדוש ברוך הוא על ידי המצוות מזכך אותנו. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. אבל למושג מצרף זה לא רק מלשון צורף, אלא בפשט, כדי לצרף אותנו. בואו נהיה ביחד, בואו נעשה ביחד. הוא רוצה אותנו שותפים איתו בבריאה, בתיקון שלה, בבניין שלה, בעשייה שלה. ומוריי ורבותיי, זו השאלה הגדולה שעומדת היום במחלוקת בציבוריות הישראלית. כן, שהרי בידו לעשות הכל. בוודאי שהשם הוא איש מלחמה. אבל השאלה, מה הוא הטיל עלינו לעשות? מה הוא ביקש מאיתנו? הוא אמר ליהושע, נכון, למשה ויהושע, צא וילחם בעמלק וכו'. כל השאלות האלה זה שאלות שבסוף מגיעות מתוך תפיסת עולם. ואיזה תפיסת עולם? האם אתה רק אומר, אני מחכה? או שאתה מבין, לא רק אולי לא יהיה הנס, אלא לא רק שבטוח יענס, אבל גם אם בטוח יענס, אני שותף, אני עושה, אני פועל לפעול, כי הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו שותפים איתו. בסדר? וזה מה שמתברר במלאכת המקדש, עם זה ככה לקראת סיום אני מסיים עם עוד נקודה בסוף, אבל עם זה שבמקדש הכהנים היו מדליקים את האש. שואל המדרש, הרי כתוב שאש יורדת מלמעלה. אם יורדת אש מלמעלה, למה אתם מדליקים אש מלמטה? אז מביא ספר החינוך, במקור 12 בשורה השנייה, אף על פי שהאש יורד מן השמיים, מצווה להביא מהעדיות. אתה עושה מלמטה, האש תירד. אם לא תירד האש, אפשר לסגור את בית המקדש. כן, מה לעשות עם הקורבנות, אם הוא לא יבוא הקדוש ברוך הוא ויקח אותם. חייבת לרדת אש, אבל אתה תעשה משלך, והוא יעשה, וזה לאל גומר עליי, וזה השלמה שבה אנחנו חיים. זוהי תפיסת עולמנו. אנחנו שותפים, לא רק מחשש שמה הוא לא יעשה, אלא מתוך רצון יותר שלם להצטרף, לצרף את הבריאות ולהצטרף לקדוש ברוך הוא בכל מעשי ידינו. ובעניין הזה, לסיום, ומתוך הימים הבאמת קשים שאנחנו נמצאים בהם, באמת ימים לא פשוטים, אנחנו, יש לנו כמה חברים שממש לאחרונה נפלו. השאלה הגדולה היא באמת איך לוקחים תקווה בימים האלה, מאיפה לוקחים את הכוח להמשיך, להאמין. וראיתי איזשהו חידוש תוך כדי שעלו כולם לתורה וזאת הברכה, ואני מנסה עוד להריץ את השניים מקרא כדי להספיק להגיע לקראת סוף התורה, אז אני שם יושב ופה ושם בין לבין. ראיתי משהו מאוד מעניין לגבי משה רבנו, ואני חושב שזה חידוש גדול. כלומר, הוא לא חידוש, אבל נקודה מאוד יפה. כתוב שמשה רבנו רגע לפני שהוא הולך למות, הקדוש ברוך אומר לו, עלה לראש הפסגה להר נבו. הוא מראה לו את כל ארץ ישראל, הארץ שהוא כל כך חלם עליה ורצה להגיע אליה, מה שלנו כל כך פשוט. אולי לא, לכם לא, אבל יש אנשים שכאילו ברור להם מובן מאליו, אבל זה שאנחנו יושבים פה, זה לא פשוט. משה רבנו היה מוכן לשלם לכל אחד מאיתנו הרבה כסף רק כדי להתחלף איתו. והוא אומר לו הלב, הוא מראה לו את כל הארץ ישראל מכאן ומכאן, ואז כתוב שהוא הראה לו עד הים האחרון. הפשט של הים האחרון, ים סוף, אולי למטה, כן, אבל יש הסבר אחר רשי אומר. מה רשי אומר, הראה לו עד הים האחרון, לא עד הים האחרון, תוסיף רק את העוד וב, עד היום האחרון. אומר רשי, אומר רשי שם, שהוא הראה למשה רבנו את כל המראות שיקרו לעם ישראל מאותו היום ועד תחיית המתים. בוא רגע נראה את זה בפנים. ויקרא אותו בגיא, משה מזה לא ככה, רגע, לדן, ויעל משה ראש הפסגה, ויראו את כל הארץ, את הגלעד, עד הדן, מכול עד הים האחרון. אומר רשי, מה זה עד הים האחרון? דבר אחר, אל תקרא ים האחרון, אלא ים האחרון. הראה הקדוש ברוך הוא למשה את כל המאורעות שעתידים להירא לעם ישראל עד שיחיו המתים. עכשיו בואו רגע ננסה לדמיין את זה. תחשבו על משה רבנו, היה לו שם כנראה איזה מסך, לא יודע, טלפון, פלזמה, היה לו איזה מסך, משהו, אולי גוגל גלה, לא, היה לו, אולי הראה לו על הקיר איזה, הוא מתחיל לראות, ומה הוא רואה? הוא רואה את עם ישראל נכנס לארץ. הוא רואה את המלחמה שמנצחים ביריחו, הוא רואה את החן שעושה את החטא הגדול וגונב מהחרם ופוגע בכל עם ישראל, הוא רואה את המפלה ואת הקרב הקשה במלחמת האי, הוא רואה אחרן את תקופת השופטים, את הפלישתים שמקים בישראל, את כל העליות והמורדות, הוא רואה את התקופה, תור הזהב, ששלמה בונה את בית המקדש, הוא רואה את פילוג הממלכה, הוא רואה את שנאת האחים, את שנאת החינם, הוא רואה את העבודה זרה, הוא רואה את השומרים ששם ירובעם בדרכים כדי שאנשים לא יוכלו לעלות לבית המקדש. הוא רואה את החורבן של הבית הראשון, הוא רואה את פרס, את אמן הרשע, את איראן, את אמן הרשע, הוא רואה אותם מה הם עושים לעם ישראל. הוא רואה את עליית עזרא ונחמיה, את בניין בית המקדש השני, הוא רואה את היוונים ואת התקופה ההלניסטית ואת הניצחון של המכבים, הוא רואה את החורבן של הבית השני בגלל קמצא בר קמצא שנאת חינם, הוא רואה את הגלות הארוכה. את האמוראי, את הנאים, אמוראים, סבוראים, גאונים, הוא רואה את התקופה היפה בצפת של המקובלים, הוא רואה את הגרא ואת תלמידה ואת החסידות ואת המתנגדים, הוא רואה את השואה הקשה, הוא רואה את הבניין של הארץ, הוא רואה גם את מה שקורה לנו בימים האלה. איך, שאלה אחת אני רוצה לשאול, איך הוא לא סגר את המסך? מי שרואה את הדבר הזה קורא לחבר שלו, בוודאי לבני משפחתו, לא מסוגל להחזיק מעמד. איך הוא לא סגר את המסך? אתם יודעים למה מוריי ורבותיי? כי מה הוא ראה? את הים האחרון. את היום האחרון. כתוב, ותשחק ליום האחרון. הוא ראה את הסוף. כשאתה יודע שבסוף הסוף הוא למעלה, ויש באמת חיית המתים, ויש באמת ישועה של השם, ואנחנו פה בארץ רואים, עכשיו עד הגלות היינו ככה, בתוך הגלות היינו ככה, אנחנו כבר פה, אם יש כל הזמן. אבל כשאתה יודע באמונה שלמה שיהיה יום האחרון טוב, זה נותן לך כוח להחזיק מעמד. משל למה הדבר דומה? אם סיפרתי במחילה למי שזוכר, כי או שלא שמעתם או ששמעתם ואתם לא זוכרים. למי שזוכר במחילה, אני מקווה שלא סיפרתי, אבל אני כבר לא עוקב. היה אחד שמאוד מאוד אהב כדורגל, והוא אהב לראות, והיה לו קבוצה אחת שהייתה קבוצה תחתית, אבל סיפרתי לכם. והקבוצה הזאת היא לא הייתה, ויום אחד היא הצליחה לעלות לגביע של המדינה, והוא מאוד התרגש בדבר הזה, וכבר קבע, ויום חופש לפני, יום חופש אחרי, וקנה גרעינים בפיצוחים, והזמין בירות, ואת כל החברים, ואת כל השכונה. ואז התברר שברוך השם, אחות שלו, האהובה, אחרי הרבה שנים, נולד לה תינוק ראשון, ופדיון הבן יוצא בדיוק. הוא אישית היה לו ברור מה הוא צריך לעשות, ללכת למשחק. אבל אחותו התקשרה, כי ידע שיש את הבעיה הזאת, ואמרה לו, תקשיב לי טוב, אם אתה לא מגיע לפדיון, אתה לא מדבר איתי. טוב, הבין שאין לו מה לזה. הלך לחבר הטוב שלו, ולא היו באותם ימים כל מיני כאלה, לראות שידור חוזר, אני יודע דברים, היה קלטות כאלה שחורות. עם הזה, אמר לו, כך קלטת קניתי, חסר לך שאתה לא מקליט לי את המשחק, איך נגמר הפדיון, אני בא אליך, לוקח את זה יום למחרת, יושב כל המשפחה עם הבירות שקניתי, עם הפיצוחים, עושים חגיגה. טוב, הגיע אליו, לקח את הקלטת, יום האחרון, פותחים שולחן, וזה יושבים, פיצוחים, היו ככה פופ קורק, פרקול, שתיים, שלוש דקות מתחילים לשחק, בום! הכניסו גול לקבוצה שלו. ואשתו שם מתחילה להישבר, וואי, לא התחיל המשחק, והילדים שלו, וואי, וזה, והוא בנחת. ממשיך עם הפיצוחים, עם הקוס קולה, וזה. טוב, אומרים, אולי יש עוד הרבה זמן, עד שהמשחק ככה וזה. ממשיכים, עוד 10 דקות, בום, עוד גול. וואי. והוא בנחת, ועם כוח ככה, סגור את זה, לא רוצים לראות את זה, וזה. והוא אומרת לאשתו, תגיד לי, מה? חשבתי אתה, אוהד מספר אחד, באש ובמים, ב... זה, טוב, ככה, אוהד מספר, איך אתה כל כך רגוע? אז הוא אומר לי, תשמעי, הלכתי לחבר הטוב שהקליט, אמרתי לו, יש לי רק שאלה אחת. תענה לי בכן או לא. ינצחו או לא ינצחו? והוא אמר לי, ינצחו. עכשיו, אני לא יודע איך זה הולך להיות. המצב נראה על הפנים. גרוע מאוד. אבל ינצחו. וזוהי האמונה. אתה מסתכל במציאות בעיניים, ואתה רואה אותה לנגד עיניך, ואתה שואל את עצמך, ריבונו של עולם, מה יהיה? אבל בסוף אתה רואה עד הים האחרון. זו האמונה, וזה מה שמשה רבנו רואה, את הים האחרון, ולכן הוא מחזיק מעמד בכל הדברים הללו. ומתוך הדבר הזה אנחנו בתפילה גדולה לקדוש ברוך הוא, שלא רק נראה מרחוק את הים האחרון ונאמין, אלא שהוא יגיע ויתגלה לנגד עינינו, ונראה בעזרת השם במהרה בימינו תחיית המתים, תכף ומיד ממש. רבי חנניה.